לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. דוח שפרסם הערב ה-FBI האמריקני קובע כי העיתונאית שירין אבו עקלה שנורתה למוות שעה שנכנסה לשדה קרב בין חיילי צה"ל למחבלים בג'נין לא נורתה בכוונת מכוון אלא בשוגג ככל הנראה מאש כוחות הביטחון הישראלים. סגן דובר מחלקת המדינה האמריקנית שב וגינה את מותה של העיתונאית עם פרסום הדוח. הבנק המרכזי האמריקני החליט להעלות את הריבית ברבע אחוז בהתאם להערכות האחרונות בשווקים. בכך הריבית בארצות הברית תעלה לטווח של בין 5% ל-5.25%, שיעור הריבית הגבוה ביותר מאז שנת 2007. נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרון ברק, נפגש עם השר רון דרמר, שעומד בראש צוות המסע ומתן של הקואליציה להידברות סביב הרפורמה המשפטית בבית הנשיא. האישים דנו בדרכים להגיע להסכמות בין הצדדים. מתקפה חריפה מאוד של השר פרוש מיהדות התורה להתנהלות ראש הממשלה נתניהו כלפי הציבור החרדי. אנחנו לא מקבלים מצב שלא מכבדים את ההסכמים.
אני מדבר ואומר את הדעה שרווחת בציבור שלנו, שהציבור שלנו לא מוכן לקבל את המצב הזה, שגם אם חותמים את ההסכמים בסוף הדברים האלה משתעים ולא מתבצעים. הציבור ואני מבטא את העמדה של הציבור. עכשיו, מה עושים בסוף? בסוף יש לנו, אני אמרתי כאן, אני שליח. יש לי ביקורת קשה, גם אם אני אמרתי שמילים שהם לא יצאים להיאמר, אבל הביקורת היא קשה מאוד.
המתיחות בין הליכוד לעוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מאשים כי ראש הממשלה נתניהו מוסס את החלטתו למסך את הרשת הסלולרית בבתי הכלא הביטחוניים ובכך למנוע שימוש בטלפונים מוברחים על ידי מחבלים הכלואים בישראל. לטענת בן גביר, נתניהו פנה לנציבת השב"ס קטי פרי בעניין בבקשה שלא תוציא לדרך את החלטתו לבצע את המיסוך. הביקורת החריפה בדרום על התגובה הרפה של ממשלת הימין הלאומית בראשות ראש הממשלה נתניהו לירי הרקטות המסיבי של ארגוני הטרור מעזה. בכניסה לסדרות מפגינים גם כעת אלפים מתושבי האזור וקוראים לממשלה לפעול בתקיפות נגד ארגוני הטרור. תקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגוררת בה עד היום עם בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. רבבות אלפי ישראל, העולים למירון, מוזמנים למעמד סיום ההידרה, לעילוי נשמת קדושי מירון, ולהדלקה הספרדית המרכזית, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור, הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה, רבה של ירושלים. ההדלקה תתקיים ביום שני, ליל ל"ג בעומר, בשעה 9:30, במתחם ההילולה המורחב. רחב 89 במעמד מרן ראש הישיבה פאר הדור הגאון רבי מאיר מזוז שליטה רבנים דיינים ואישי ציבור את המעמד ינעימו הפייטן משה לוק ותזמורתו הזמר הולי דיקמן ומקלת נרננה
מגישים משרד ירושלים ומסורת ישראל פרויקטור ההילולה
אז מתי סיימנו? ב-12:30?
לא, איפה? רק ברבע התיישבנו
די, אתה בטוח?
סופרים את השעות עד הקפה? חדש במקרר, המותג הבינלאומי אלפרו, משקעות על בסיס שקדים ושיבולת שואל, לקפה מדהים מתי שרק רוצים. אלפרו, עכשיו בחשרות בדץ מהדרין של הרב רובין.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
ימים אחרונים להצטרף להגרלה שכולם מדברים עליה. זוכה אחד בשלושה פרסים. רכב טסלה יוקרתי, מזכורת חודשית של 10,000 שקלים בחודש למשך שנה, וגם חופשה מפנקת לכל המשפחה. חייגו עכשיו ותגדילו את סיכוייכם לזכות. כוכבית 3324, כוכבית 3324. בהוראת הרבנים, מצווה לתרום מכספי מעשרות עבור עלי שיח. גם בהלוואות, אין כמו רמי לוי. 15,000, 30,000, 60,000, כל סכום שאתם צריכים, עד 120,000 שקלים ללקוחות כל הבנקים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8259. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לתנאי ואישורה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הכנסת אורחים נרון, רבי שמעון בר יוחאי, פועל הישועות.
ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגוררת בה עד היום עם בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים נרון, כוכבית 3048.
הדרן כל החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו במפגש נוסף של קירות שקופים, התוכנית שעוסקת בנושא חינוך הילדים, כאן ברדיו קול חי, מדי יום רביעי, והערב אנחנו בעזרת השם נעסוק באחד הנושאים, נקרא לזה נושא הליבה, לא רק של החינוך, אלא גם בחינוך העצמי שלנו. זאת אומרת, מה שיהיה ניתן ללמוד מה... תוכנית הקרובה, בעזרת השם, זה משהו שיכול להיות גם תועלת עצומה לאדם עצמו. רוב הדברים שנדבר היום מבוססים על דבריו של גאון הנפש רבי ישראל מסלנט, ובעזרת השם אנחנו נצא לדרך. נודה לעוסקים במלאכה, יוסי בן חיים הוא הטכנאי, שלמה פולק הוא זה שמקבל ויקבל את שיחות הטלפון שלכם בטלפון 03-593-93-93, 03-593-93-93. ואני אולי אפתח את התוכנית הזו באיזשהו עדכון דרמטי, אפשר לומר, למאזיננו הנאמנים והקבועים, והם רבים, שלתקופה הקרובה, לתקופה מסוימת, החל מהשבוע הבא, תוכנית קירות שקופים עוברת, נקרא לזה, לשעון קיץ שבקיץ. זאת אומרת, אנחנו מוסיפים שעה ואנחנו עוברים לשעה 11, איזשהו פרויקט מיוחד שיהיה ברדיו, ולכן בעזרת השם אני חוזר, בשבועות הקרובים התוכנית קירות שקופים תעבור שינוי קל בשעה. במקום שתשודר בשעה 10, היא תשודר בשעה 11, כמובן שאנחנו בשידור חי. זהו, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לצאת לדרך, וכמו שאמרתי, השיעור הזה, התוכנית הזו, מה שהתוכן שנעביר בה, הוא מאוד מאוד קריטי, לא רק לחינוך הילדים, בעיקר לחינוך הילדים, אבל גם לנו. אנחנו בדור הזה מלמדים המון דעת, המון דעת. לא היה דבר כזה, אני חושב, לפחות למיטב הידע שלנו ההיסטורי, לא היה דבר כזה בהיסטוריה. דור שיש לו המון המון ידע, המון אינפורמציה זמינה, מאוד מאוד זמינה, ואדם שמחליט, אני רוצה להחכים, אני רוצה ידע רב בכל תחום שהוא, יכול לקבל אותו בשפע עצום. יש לנו אין ספור ספרים, פעם אפשר לקרוא בספרי ההיסטוריה שספר היה יקר המציאות, ודאי וודאי ספרי קודש, ספרי לימוד. יש לנו מורים לרוב, יש לנו מסלולי לימוד, יש לנו אין ספור מידע. אבל מצד שני, ככל שהידע שלנו גדל, האדם שבנו קטן. למה אני מתכוון? הרבה פעמים אפשר לראות בחור שגדל בצורה נפלאה, לומד טוב בתלמוד תורה, מגיע לישיבה קטנה, לומד יפה, פתאום בגיל 17-18 נכנס לאיזה משבר, עבר איזה ניסיון ולא עמד בו, והוא מתרסק אל הקרשים. אפשר לראות בת שגדלה בבית ספר בצורה נפלאה, בצניעות טובה, עם חברות טובות, אחר כך היא הגיעה כבר לתיכון, לסמינר, ופתאום איזה ניסיון, והיא נופלת לגמרי. אז אולי הידע שלנו הוא הולך ועולה ומתייעל, אבל כמעט אפס עמידה בניסיונות. ואני רוצה לדבר הערב איך אנחנו מחנכים את הילדים באמת לעיקר העיקרי. כי אם חלו לי המאזינים, אבל לא באמת חשוב האם הילד ידע עד גיל 13, 30 או 40 או 100 דפי גמרא, או רק 70 דפי גמרא, או רק 10. זה פחות חשוב לבניין האדם שבו. הרבה יותר חשוב שהאדם שבו ייבנה, שהילד יפתח כושר עמידה בניסיון. ואם את זה אנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו, ואם את זה אנחנו לא מצליחים להביא אותם למדרגה כזו שבה יהיה להם את הכוח לעמוד אל מול הניסיונות האמיתיים של החיים כשהם קורים על הבשר, אז באמת אולי אנחנו מגדלים גאונים גדולים, אבל אנשים פצפונים. מה הבעיה בעצם בשעת הניסיון? ופה אמנם נוח לנו כמבוגרים לדבר על הילדים שלנו, על חינוך הילדים, אבל כל אחד יעשה את ההיקש גם לעצמו, גם אני לעצמי. מה הבעיה שלנו בשעת ניסיון? למה אנחנו לא מצליחים להחזיק מעמד בשעת הניסיון? אני אקח בכוונה דוגמה שלא קשורה לעולם התורני או הרוחני, לפחות לא באופן הנראה לעין, ומשם אנחנו ננסה להתחיל להבין את הסוגיה. הדוגמה הנפוצה היא, אדם מחליט לעשות דיאטה, או אישה מחליטה לשמור על משקל, והיא אומרת לעצמה, זהו, די, גמרנו, אני לא נוגעת יותר לא בפחמימות, ולא במתוקים, אני לפחות את הנושא של עוגות, אני מורידה מהפרק. ובשעה, שהאישה אומרת את זה לעצמה, היא כל כך אמיתית, היא כל כך כנה, היא יכולה להישבע על זה בבית דין שלא תיגע לעולם בעוגות קצפת, וזו לא תהיה שבועה לשקר. מה הבעיה? הבעיה היא שעת הניסיון. באותה השעה שנדרנו את הנדר לא לאכול עוגה, היינו מתוסכלים מהמשקל, מהמראה, מהמצב הבריאותי, נגאלנו מזה, הקנו את זה. החלטנו שממחר לא נוגעים יותר בעוגת קצפת. ובאמת, להחלטה הזו יש כוח, לפעמים שבוע, לפעמים שבועיים, המחמירים חודש, ואולי אפילו חודשיים. אבל מה קורה אחרי חודשיים? פתאום השכנה שלחה ליום ההולדת עוגת קצפת שהיא כל כך אהובה עלינו, והריח מטריף את החושים, והעוגה כמובן בל תשחית, אז היא תהיה במקרר, אנחנו לא נזרוק אותה לפח. בכל פעם שאת פותחת את המקרר כדי לקחת מלפפון עלוב, עם טעם דלוח, ואת רואה את העוגה הזו, וכשפותחים את המקרר אחרי שעה שהוא היה סגור, גם יש גל של ריח, ריח של עוגת קצפת נפלאה. ואז מה אומרים? נראה לי שהעוגה קצת עקומה, בוא ניישר אותה. שעת הניסיון, שמה בדרך כלל רובנו מאבדים את הכוח. שלא לדבר על הילדים שלנו, שפתאום נפגשים עם סמארטפון באיזה פינה חשוכה, שפתאום מתמודדים מול חברה שמשפיעה עליהם לרעה, שפתאום מגיעים לניסיון בגנבות, ביושר. הניסיון הוא חי, הוא חריף, הוא חזק לפחות כמו עוגת קצפת אחרי צום של חודשיים. מה ייתן אז את הכוח? מה ייתן אז את הבלם לילד לעצור את עצמו ולהתחיל באמת להתחזק ולהגיד, אני עומד בניסיון? אז הגאון רבי ישראל מסלן זצל, מלמד אותנו כך. ישנם שני כוחות באדם. יש את הכוחות ההכרתיים, ויש את הכוחות התת-הכרתיים. כל אדם תשאל אותו, תגיד, מה אתה אומר על עצמך? תכתוב לי, תתאר לי, תסרטט לי את תכונות הנפש שלך. אז אדם, נניח אדם בן 30, פחות או יותר יודע להגדיר את עצמו. הוא יכול להגיד, תראה, יש בי מעלות, אני אדם חרוץ, אני משכים לקום בבוקר, יש לי לב טוב, אני אוהב לעזור לאחרים, ויש לי כישרון נגינה, שירה, ואפילו כושר דיבור. יפה. מה הדברים הפחות טובים שיש בך? תראה, אני לפעמים כעסן, יש לי קצת אהבת האכילה, וגם אני לא מי יודע מה שומר על הצמחייה בכניסה לבניין. גם את זה יודע לסרטט. מבחינתו, הוא סרטט את כל כוחות הנפש שלו. אומר רבי ישראל מסלנט, זה הכוחות שאתה מודע להם או מכיר אותם. דע לך שיש בתוכך עוד הרבה כוחות שקיימים בך, אבל אתה לא מרגיש אותם ואינך מודע להם כלל. עד שיגיע זמן הניסיון. רבי ישראל מסלנט בספרו אור ישראל מביא דוגמה לדבר, להמחיש את הדברים. הוא אומר, נניח שיש אברך משי. מבוקר עד ערב הוא יושב ולומד, וזה ההרגלות שלו כבר 30 שנה כך. אם יבוא מישהו ויאמר לו, אתה יודע, האם אתה מסוגל להגיע למצב כזה אי פעם בחיים? אתה מאמין שתגיע למצב שבו לא תלמד מילה, או אולי תלמד רק 10 דקות בין מנחה לערבית? סתכל עליך הבן אדם הזה וגיד, אתה מדבר שטויות? אני אברך כבר 30 שנה, אני נהנה מהלימוד, טוב לי בלימוד, מה פתאום שאני אשתנה עכשיו? ולהגיע למצב שאני לא אלמד כלום, אולי איזה פרק תהילים בין מנחה לערבית? ממש לא שייך. אומר רבי ישראל מסלנט, ונניח שאותו אברך פתאום משתנה לו משהו בחיים, והוא חייב, אבל חייב, לצאת לעבוד כדי להביא פרנסה. פשוט חייב. הוא אומר, יכול להיות שיש לאברך הזה כוח בנפש של תאוות ממון, אבל הוא בכלל לא מודע לו, מפני שזה אף פעם לא בא לידי גירוי. זה אף פעם לא בא לידי משהו שיציף את אותה תכונה למעלה. אבל אם אותו אברך פתאום לפרנסתו, הוא מחויב לצאת ולעסוק במסחר, אפילו מעט, פתאום המסחר הזה בעצם זה כמין כפתור שלוחץ על התכונות הפנימיות ושולף אותם החוצה. מאוד יכול להיות שפתאום הוא יגלה שיש לו תאוות ממון ויש לו שמחה במסחר, והוא מתלהב מזה והוא נמשך אחר זה, ופתאום הוא מוצא את עצמו אחרי כמה שנים שהוא כל היום במסחר ולא לומד אפילו דקה. דבר שאם היית אומר לו בעבר, אולי היה מאמין על עצמו. עכשיו אני אספר לכם על זוג שרבו ביניהם, ובואו תשמעו על מה הם רבו. הם ישבו ערב אחד בסלון. הייתה אז הגרלה בלוטו 10 מיליון שקל. 10 מיליון שקלים, זה הרבה כסף. והם ישבו ביחד ככה על הספה בשעת ערב מאוחרת, ודמיינו, וואי, איזה כיף אם היה לנו, אם היינו זוכים בפרס הגדול, 10 מיליון שקלים. איזה תענוג זה היה, כמה היינו נהנים. ואז האישה אומרת לבעלה, מה היית עושה עם 10 מיליון? בוא, דבר, מה היינו עושים? אז הם אמרו, כמובן שהיינו קונים איזה דירה אחת ככה להשקעה, באיזה, נניח 2 מיליון, היה לנו דירה להשקעה, אחר כך עוד 2 מיליון, היינו מחתנים את הילדים בכבוד, אחר כך נשאר לנו 6 מיליון, היינו מכסים את המשכנתה, היינו קונים רכב טוב, היינו עושים חיסכון. אז האישה אומרת לבעלה, ומה עם מעשר? אז אומר, כן, בטח, הייתי נותן לאחים שלי, אני חושב. אז היא מסתכלת עליו פתאום ואומרת, מה? לאחים שלך? חסר להם? הם מסודרים. אז אומר לה, אז מה את היית עושה עם המעשרות? הייתי נותנת לאחותי? הייתי עוזרת קצת לאמא שלי מסכנה, תראה, הפנסיה שלה לא נותנת לה כלום. אז הוא אומר לה, מה? לאחותך? לאמא שלך? השתגעת? ובתוך 20 דקות, הזוג הזה מצא את עצמו בתוך מריבה קשה מאוד. על מה הייתה המריבה? על 10 מיליון שקלים שלא קיימים. מה נשתנה? הם התחילו את הערב כל כך יפה, בדמיונות, על זכייה בסכום גדול, וגמרו את הערב במריבה נוראית. אתם יודעים מה קרה? אדם עני אומר, איך העשירים לא מבינים אותי? תראה, הבן אדם הזה יש לו 4 דירות, יש לו 3 רכבים, ואני בקושי חי מהיד לפה. איך הוא לא רואה אותי? הוא שכן שלי, איך הוא לא שם לב? מה העשיר מבין בכלל אצלי? אבל אם אני יום אחד אתעשר, אני אדע לדאוג לעניים, אני אתן צדקות, אני אקים קרן של הלוואות, אני אקים קרן של צדקה. ובשעה שהעני אומר את זה, הוא מאמין בזה בכל לב. אבל אם הוא מתעשר, אתם יודעים מה הבעיה? שפשוט נהיה כאן אני אחר לגמרי. כשאדם הוא לא עשיר, הוא מוכן לתת לכולם, הוא עוד לא שחה בלוטו, אבל מה קרה לזוג הזה? הם דיברו, הם דמיינו, הם כבר בתחושה שלהם, באותו רגע, באותה שיחה, בתחושה כבר יש להם 10 מיליון. הם כבר, אפילו כבר קנו איתם דירות, חיתנו ילדים, הם בתוך הדמיון הזה כבר 10 דקות. אז עכשיו אתה כבר בכוחות נפש של עשיר, פתאום אתה כבר בן אדם אחר. הרבה אנשים שהיו עניים והתעשרו, שכחו לגמרי את הצדקות, שכחו לגמרי את העניים מאחורה. מדוע? בגלל שנכון, אתה הבטחת לעזור לכולם, אבל זה אתה, אבל כשזכית בלוטו, אתה כבר בן אדם אחר, זה כבר לא אותו אחד שדיבר כאן. זאת אומרת, ישנם דברים שעולים וצפים, דווקא בשעה שהסטטוס שלנו משתנה. עכשיו, אלו שכבר לא נרדמו על מקלט הרדיו, ועוד איכשהו חוזים ראש איתי, אני רוצה להתקדם עוד שלב אחד. הוא שלב תורני מרתק, הוא חשוב מאוד להבנת הדברים. כל דבר בבריאה נברא בתכנות מראש של המתכנת הראשי בורא עולם. הקדוש ברוך הוא ייחד לכל דבר בטבע את התכונות שלו, את האופי שלו, את דרך הפעולה שלו. ניתן דוגמה. המים, תכונתם היא למחות דברים. כך נייר כתוב, שים אותו בתוך בריכת מים, תוך כמה דקות ימחה הכתב. מים ממחים. כשהקדוש ברוך הוא רצה למחות את האדם מעל פני האדמה, הוא הוריד מבול. למים יש תכונה כשכהן צריך למחות את שם השם המפורש בפרשת אישה סתה, מה הוא עושה? מוחה את זה איפה? במים. מים תכונתם למחות דברים. כך סלע גדול, שפוך עליו מים, כמו המשל עם רבי עקיבא, שנסע משל, נסע קל וחומר בעצמו, כשהוא ראה אבנים שחקו, איך אבנים? מי שחק אותם? שחקו המים. מים יכולים לשחוק, יכולים למחות דברים. זוהי תכונת המים. זוהי תכונתם. כך ברא הקדוש ברוך הוא. אש לעומת זו, תמיד שורפת, תמיד מחלה, תמיד מחממת, מעלה את הטמפרטורה, להיכן שתיקח אותה, הטמפרטורה תעלה. לעולם לא ייתכן שהאש תקרר, או המים יעצבו משהו, אלא הם מוכים את הדברים. תכונתו של המלח למשל, תכונתו של המלח היא לייבש, לכן אנחנו מולכים בשר כדי להוציא ממנו, לשאוב ממנו את כל הנוזלים, את כל הדם. זו התכונה של מלח. אם אתה תאכל חבילה שלמה של ביסלי מלוח, אתה תצטרך לשתות, כי זה מייבש, זה סופח את כל הנוזלים. זו תכונתו של המלח. עכשיו, תארו לכם שיום אחד אתה מדליק את האש, לחמם סיר, ואתה מניח את הסיר על הגז, והסיר הזה לא רק שלא מתחמם, הוא פתאום מתחיל להיות עם גבישי קרח, מתחיל להתקרר. הלו הדבר הזה יהיה לפלא עצום, ידברו על זה בכל העולם המדעי, מי לא יעסוק בדבר הזה? למה? כי פתאום האש הזו כביכול עושה מה שבא לה. אומרים, וואי, מה זה? יש לה חיים משל עצמה, היא עושה מה שהיא רוצה. הרי מחשב, כולנו יודעים שזה זה לא מוח אנושי, נכון? זה מכונה. עכשיו, כשאתה פותח נניח איזה חלון במחשב, אם מישהו עומד על ידך, ואתה פותח חלון דוגמה של, אני יודע מה, של תמונות, ופתאום עולה לך חלון אחר לגמרי של, אני יודע מה, של מחשבון. אז זה שעומד לידך אומר, מה קרה למחשב הזה? אתה אומר לו, עזוב, המחשב הזה משוגע, יש לו חיים משלו, הוא מנהל את עצמו. מה אתה מתכוון במשפט הזה? יש לו חיים משלו. הוא מנהל את עצמו, הוא עושה מה שבא לו. מכירים את זה? אדם מנסה להבריג, פתאום זה לא עובד, זה לא עובד. הוא אומר, המברגה הזו יש לה חיים משל עצמה, היא מחליטה מה בא לה. כי כשמשהו לא הולך כפי תכונתו הטבעית, זה כאילו שהוא בוגד בטבע, כאילו יש לו חיים של עצמו, כאילו יש לו רצון של עצמו, וזה עזוי. לא יכול להיות שהאש תרצה לקרר, זה הרי לא הגיוני. מה זה המחשב הזה? לא, יש לו חיים של עצמו. אין דבר כזה באמת, זה רק ביטוי. אבל כשמשהו לא הולך אחר הטבע שלו, אנחנו אומרים, תשמע, יש לו חיים של עצמו, זה לא הגיוני. עוד חלק אחד. אנחנו יודעים שישנם בטבע שלושה מצבי צבירה. יש מצב של חומר, יש מצב של נוזל, ויש מצב של גז. וכל חומר בבריאה, הוא עובר את שלושת המצבים הללו. זאת אומרת, נניח אם אתה לוקח חתיכת פלסטיק, ואתה שורף אותה באש, מחמם אותה מאוד מאוד, זה מתחיל ממצב של משהו קשיח, של פלסטיק קשיח, ממצב של חומר, הוא הופך למצב נוזלי. נכון? ואם תרתיח אותו עוד יותר, לאט לאט הוא יתעדה ויהפוך לגז באוויר. כך מייצרים גז. גם הגז שאצלכם בבית, בתוך בלון הגז, זה נוזלי. כשזה יוצא החוצה, זה יוצא כאוויר. זאת אומרת, ישנם שלושה מצבי צבירה. יש לנו מצב של חומר, החומר יכול להפוך לנוזל, והנוזל יכול להפוך לגז. אומר רבי ישראל מסלנט, ככה האדם נברא. אנחנו כל החיים פחות או יותר על מצב של חומר. יש לנו מצב סטטי. כמו שאמרתי, אני יכול לסרטט את התכונות שלי, את המידות שלי. אני אדם חרוץ, מצד שני אני גם קצת כעסן, גם קצת תאוותן, מצד שלישי אני בעל חסד גדול, אני יודע לסרטט פחות או יותר. נכון. אבל מה שאנחנו מסרטטים, זה מצב צבירה אחד של האדם. אתם יודעים מה ההגדרה של שעת הניסיון? שעת הניסיון פירושו של דבר שיניתי מצב צבירה. נכון, ברגיל אני הבן אדם שציינתי. אבל אם פתאום מישהו עושה לי עוול נוראי, מתקרב אליי לאוטו, מוציא מוט ברזל, שובר את הרכב מההתחלה ועד הסוף. האם גם אז אני נשאר אותו אדם רגוע ושלב ושולט בעצמו? לא, כי אני עכשיו אדם אחר. כי עכשיו עוררו אצלי מידות אחרות, עוררו אצלי כעס מטריף. נשאל כל בן אדם את עצמו. אני מסוגל להיות רוצח? שום אופן לא. אומר רבי ישראל מסלנט, אל תהיה כל כך בטוח. מעולם לא... נכון, במצב הצבירה שלך כעת, אולי במצב חומר, אתה לא מסוגל לרצוח. אתה רק פלסטיק. אבל אם נבעיר אותך, אם נשנה את מצב הצבירה שלך, אתה תהיה משהו אחר, אתה הופך לנוזל, אתה הופך למשהו אחר עם תכונות אחרות, עם תכונות טבע אחרות. רק לא הייתה את הלהבה שתהפוך אותך מחומר לנוזל או מנוזל לגז. הניסיון הוא בעצם כמו מצית מתחת לפלסטיק שמשנה אותו לגמרי. פלסטיק אין לו תכונה של להרטיב או להישפך או להיות נוזל, נכון? אבל אם אתה מרתיח אותו, הוא הופך להיות נוזל, הוא הופך להיות משהו אחר, עם תכונות אחרות, עם טבעים שונים, עם טבעים של נוזל. אומר רבי ישראל מסלנט, זו ההגדרה של שעת הניסיון. בשעת הניסיון זה לא אתה, זה לא יוסי, זה לא דוד, זה לא יוסי. זה מישהו אחר, זה מצב צבירה אחר. האם אתה מוכן להתמודד עם מצב צבירה אחר? איך אפשר בכלל? הרי זה כוחות תת-הכרתיים שהם פתאום צפים ועולים. וזה מה שחסר לנו היום בדור הזה. לא רק אצל הילדים, מבחינה מכבודנו, גם אצלנו. אנחנו חכמים גדולים. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אתם יודעים, לא יודע אם היה דור שהיה בו כל כך הרבה מחברי ספרים, וחידושים, והרצאות, ושיעורים. לא היה דבר כזה בעולם, בהיסטוריה. 5,500 שנה, לא היה דבר כזה. אבל ככל שהידע שלנו עולה, האדם האמיתי שבנו הולך ונהיה קטן. מבחינת עמידה בניסיונות, נתתי פעם שיעור באיזה מושב. מספר לי יהודי בכוון 60, כך הוא נראה. יהודי פשוט עם כיפה, מה שנקרא, חצי כיפה, חצי לא. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך סיפור. אמא שלי, כך הוא מספר עליה. פעם אחת בערב שבת, בשלה ביצה על פטיליה, היה להם פטיליה כזו. והיה לה ספק אם כבר נכנס שבת או לא נכנס שבת, האם הביצה הזו התבשלה בתוך השבת או לא, היה לה ספק. הוא אומר, כשאבא בא, הוא היה אז ילד, כשאבא בא מבית כנסת, היא סיפרה לו את הספק שיש לה על הביצה. אמר לה, אבא, אני לא יכול לאכול אותה, תלכי לרב ותשאלי אותו. אז היא יצאה מהבית, והלכה לרב של המושב, אינני יודע מי היה הרב הזה. והרב אמר לה, לא טוב, לא טוב, את בישלת בשבת. אומרת לו, איך אני אתקן את זה? הוא אמר לה, את צריכה לצום 40 יום. אינני יודע אם ככה הלכה, אבל זה מה שהוא אמר לה, את צריכה לצום 40 יום. אומר לי אותו יהודי בן 60, כשהוא מספר על אמא שלו, אומר לי, ומה אתה חושב, כבוד הרב? מאותו מוצאי שבת, מאותו יום ראשון אחרי השבת, היא צמה 40 יום. רק בערב היא אכלה, וכל היום היא צמה 40 יום, והיא לא הרגישה שהיא עושה משהו מיוחד. אתם מבינים את ההבדל בין הדור המודרני הזה לבין דור וחצי אחורה? אולי אנחנו יותר חכמים ויכולים לעשות צבורה וחזילית סטרופי, ויש להקל ויש פה שויגג במקום צער. את כל זה אנחנו יודעים לפלפל יותר טוב מכולם. אבל שמישהו יסתכל לניסיון בעיניים ויגיד, זה מה שהרב אמר, אז זה מה שהרב אמר, אז צמים 40 יום. מי מסוגל לעמוד היום בניסיונות? מי מסוגל? בחור צעיר יוצא פעם אחת לרחוב, פעם אחת נתקל באיזה מכשיר לא כשר. בחורה צעירה פתאום נתקלת באיזה ניסיון. נופלים כמו זבובים, ואנחנו מתפארים בתעודות, בתארים, במוסדות חינוך עם חצרות משופרות, עם כיתות לימוד מרווחות, עם מורים בעלי פרק והדרת פנים, עם טלפון כשר, שזה מאוד חשוב, ואני לא מזלזל בכל מה שאמרתי למרות הטונציה שלי, אבל אנחנו לא עוסקים באמת בלגדל אדם, באמת בזה שהבחור הזה שהשקענו בו כל כך הרבה, שביום שהוא יעמוד ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, שבכלל יהיה מישהו שנאבק ממול. כולם נופלים בניסיונות. אומר רבי ישראל מסלנט, אתה יודע מה העצה שאנחנו יכולים לחנך את הילדים שלנו וגם את עצמנו, כדי שכשפתאום נשנה מצב צבירה, פתאום תבוא איזה מצית מלמטה ותהפוך אותנו ממצב של פלסטיק למצב עם טבעים אחרים לגמרי, למצב של לוזל, מה אז יגן עלינו? הרי אנחנו לא מוכנים לניסיון הזה. אומר רבי ישראל מסלנטי, יש דרך, יש דרך שבה אתה תעשה עבודה היום, ואם יום אחד תגיע לניסיון ופתאום יצופו אצלך כוחות חדשים בנפש, יהיה לך כוח לכבוש אותם, יהיה לך כוח לעצור אותם ולעמוד בניסיון. מה הפתרון? אומר רבי ישראל מסלנט, תאמן את עצמך לעבוד את השם בכוחות שהם נגד הרצון. תאמן את עצמך היום לפעול נגד הרצונות שלך. ניתן דוגמה. נניח שאדם מגיע לכולל בשעה 9:15, והוא יושב ולומד, ובאמת הוא, ברוך השם, הוא אברך מתמיד. אומר רבי ישראל מסלנט, נכון, הוא לומד מפני שאין שום התנגדות בנפש, הוא אוהב להגיע לכולל, יש לו סיפוק, הוא לומד תורה, הוא מתקדם, הוא כובש עוד סימן בשולחן ערוך, ועוד סימן, ועוד מסכת. אבל הוא לא עמל נגד הטבע שלו. צריך לעשות משהו של עמל נגד הטבע. על זה אמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצרה. נניח שאתה מסוגל הכל, אבל להקדים 5 דקות לכולל, זה קשה לי, זה בדיוק הכוס קפה שלי, זה בדיוק הכמה דקות שאני רוצה לדבר בכניסה לפני שאני נכנס. את זה תקריב. את הכוס קפה שלך, אותו תקריב. את המשהו הקטן הזה שאתה אוהב וקשה לך, אותו תקריב. אתה ברוך השם עברי חביב, מגיע לכולל, לומד, ואתה גם חברמן. מאוד קשה לך בלי לדבר קצת, לפתוח באיזה נושא. בוא נראה אותך, קבל על עצמך, שכל יום 15 דקות הראשונה של הלימוד תהיה בתענית דיבור. פה זה כבר משהו שהוא נגד הטבע שלי. אנחנו ברוך השם חונכנו בדרך טובה, בדרך של תורה. כל מה שאנחנו עושים מכוח החינוך שלנו, מעבר, זה דברים שאנחנו בעיקרון חפצים בהם, אנחנו אוהבים אותם. אדם מגיע בליל שבת, מגיע הביתה, שר שלום עליכם מלאכי השלום, אחר כך עושה קידוש, יושב לעשות סעודה, כל זה מצוות אדירות. אבל הן לא עולות בעמל, הן לא עולות במלחמת היצר, כי זה כיף. כל אחד אוהב לבוא, לעשות קידוש על כוס יין, לשבת, לשיר שירים, לאכול מטעמים. נכון שזו מצווה, אבל אין כאן מלחם, אין כאן מלחמה נגד הטבע. אבל אם פתאום אומרים לאדם, בוא נראה אותך עושה סעודה שלמה, בלי לדבר דברים בטלים, בלי דיבור אחד של חול. זה כבר עמל, זה כבר מלחמה נגד הטבע. אמרה התורה, ראה, אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. איזה משפט מוזר זה, איזה פסוק זה, איזה ציווי זה, ובחרת בחיים. אם אתה מדבר אליי, אני כבר חי, מה יש לי לבחור בחיים? תגיד, תבחר בטוב, תבחר במעשים הטובים, תבחר בלהתגבר על היצר, מה זה? מה זה ובחרת בחיים? אם אתה מדבר אליי, אז אני כבר חי, מה יש לי לבחור בחיים? הוא אשר אמרנו. המים, הטבע שלהם, זה להיות ממחים. האש, הטבע שלה זה לחמם, להרתיח, לשרוף. המלח, טבעו לייבש. האדם, טבעו כשהוא רעב, לאכול. כשמכיסים אותו, מתעצבן. כשהוא רואה משהו, התאווה עולה. כשהוא מישהו אחר מצליח, הקינה עולה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה אני בראתי, זה לא אתה בכלל. זה שכשמעצבנים אותך אתה מתעצבן, זה לא אתה, זה ככה אני בראתי את האדם. זה שכשאתה רעב אתה מכניס אוכל לפה, זה לא אתה מכניס אוכל, זה אני בורא עולם. אני החלטתי שככה אתה תתנהג, זה כלום. אבל אם פתאום האש במקום להרתיח מתחילה לקרר, כולם אומרים, וואו, זה פלא, זה פלא, כאילו האש הזו יש לה דעת משלה, מה, יש לה חיים משלה, המחשב הזה פתאום יש לו חיים משלו, הוא עושה מה בא לו. כשאדם מתנהג כדרך הטבע, הוא לא באמת חי. אולי הוא נושם, אבל הוא לא חי. הוא לא שונה מהאש ומהמלח ומהמים ומכל מה שיש בעולם. זה טבעו, הוא חי כמו הטבע, הוא לא באמת חי. הוא כמו מחשב, זה המכונה. ככה היא נראית. אבל אם פתאום מגיע המצב שמישהו מעצבן אותך, אתה כובש את הכעס ומחייך, ונשאר רגוע. זה נגד הטבע. זה כמו שאש פתאום תתחיל לקרר. זה כמו שמלח פתאום במקום לייבש, הוא יתחיל להרטיב, זה לא הגיוני. זה נגד התכונה שלו. זה מראה שיש לו חיים משל עצמו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים. תראה לי כמה רגעים ביום שלך, אתה חי. זה שכשמעצבנים אותך ואתה מתעצבן, אומר הקדוש ברוך הוא, זה אני, זה לא אתה, ככה בראתי אותך. אתה רעב, אתה מיד מכניס אוכל כמה שיותר עד שאתה שבע, זה אני בראתי, זה לא אתה. אומר הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים, תראה לי שאתה חי. תראה לי שמתעורר איזה משהו בטבע שלך, אתה הולך נגד הטבע. אפילו בלימוד, אפילו בשמירת שבת, זה הכי כיף לבוא הביתה ולעשות קידוש ולעשות סעודה נעימה עם ממתקים, עם פיצוחים. אבל זה לא נגד הטבע. זה לא בונה את האדם. בשביל שיבנה האדם הוא צריך ללחום מלחמה נגד הטבע. אז נתתי דוגמה, בשולחן שבת נניח תחליט שבסעודה אתה לא מדבר שום דבר חול. זה לכבוש את היצר. זה להראות שאני חי, אני נלחם, אני מנהל. לא מתנהל, אלא מנהל. וזה מה שחסר לנו היום בחינוך. אנחנו מגדלים אותם ללמוד יותר טוב, כי תהיה לך השכלה, כי אתה תצליח, או אצל הבנות להקים בית של תורה עם פרנסה בשפע, כל מיני אבלים. ואנחנו מחנכים אותם להצליח במבצעים ולעמוד במבחנים. וואו, איזה יופי! זו לא מלחמה נגד הטבע. כל אחד רוצה להצליח. כל אחד רוצה להיות מקום ראשון. כל אחד רוצה לדעת יותר. כל תלמוד תיר רוצה להיות הכי מוצלח והכי שווה. כולם רצים אחר תאוותיהם, הרוחניות, הטובות. לא זה מה שנאמר אדם לעמל יולד. לעמל. להילחם נגד הטבע. לכן מאוד חשוב להרגיל את הילדים וגם את עצמנו. שיהיה לנו לפחות פעם אחת ביום שבה אנחנו עושים משהו אחד נגד הרצון. יש סגולה נפלאה שמביא אותה הרעבד מהראשונים. תענית הרעבד היא נקראת, שכשאדם אוכל ארוחה והוא תאב לכזית האחרון, לביס האחרון, זה תמיד הכי חביב, נכון? אם יש לך גלידה, ארבעה כדורים. אם מישהו בא ומבקש קצת, אתה מוכן לתת לו, אם זה בהתחלה, אבל אם זה ככה לקראת הסוף, לא, 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 זה כבר לא. אומר הרייבט, תעשה תענית. תראה את הביס האחרון שאתה חושק בו. ותדחה את הצלחת החוצה ותגיד, בזה אני לא נוגע. פה אני עמל על תאוות העולמה הזה שלי. עמל על תאוות האכילה שלי. כתב שזה חשוב כקורבן לפני אלוקים. אתה הולך בדרך, ופתאום אתה, יש לך איזה לשון הרע, עסיסי מאוד, 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 מאוד. ואתה כל כך רוצה לספר את זה לרעייתך בבית, זה משהו לוהט. אתה אומר, לא, זה אסור. ואחרי 10 דקות אתה נזכר בזה עוד פעם, זה כמעט עולה על הלשון. אתה כובש, הוא אומר, לא, זה אסור. ואז פתאום אתה נזכר באיזה יותר מפוקפק ששמעת פעם שבניש לי אשתו זה לא נחשב לשון הרע וכו' וכו'. ואתה אומר לא, אני את זה כובש. כל הרגעים האלה מצטברים לרגעים שבהם אתה חי. ולכן אם יבוא יום אחד של ניסיון, יבוא יום אחד ששינית את מצב הצבירה שלך ופתאום קיבלת תוואים חדשים, עלו בך כוחות אכזרים שלא ידעת שהם קיימים בך, יש לך עדיין הגנה. אתה יודע מה ההגנה שלך? התאמנת לעשות נגד הטבע. אז אם הטבע פתאום ימציא לך כוח חדש שלא היית מודע לו, פתאום איזה תאווה, פתאום איזה ניסיון קשה שאני לא עומד בו. אבל היות ותרגלתי המון המון פעמים ללחום נגד הטבע, אז יהיה לי את הכוח לעמוד גם במלחמה הזו. ונכון, וצריך לזכור שלולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. צריך תמיד ללוות בתפילה. אבל זה עיקר החינוך בדור שלנו בעיקר. אם אתה רוצה שהילד הזה שהיום הוא בכיתה א', כשיגיע לגיל 17 יעמוד בניסיונות, ולא ייפול כמו זבוב, תאמן אותו מגיל צעיר לעשות דברים נגד הטבע. נניח, תשאל את הילד שלך, בני, איזה דבר אתה רוצה לעשות נגד הטבע? שהוא קשה לך. נניח להניח נטלה ליד המיטה שלך בלילה. או נניח לקרוא קריאת שמע על המיטה, זה דבר שהכי קשה לך. בוא נעבוד על זה. בוא נכבוש את היצר, בוא נעשה בכוח. לאמן את הילדים להתגבר נגד הטבע. אם עשינו את זה, עשינו את הכל. אם את זה לא עשינו, אז מה עשינו? 03-593-93, זה הזמן לכם, המאזינים, שלמה פולק יקבל את השיחות שלכם, 03-500-9393, נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
חולמים על טיסה לחול? אוהבים קפה? אז קחו רגע לעצמכם ועלו לשידור בתוכנית טובים השניים ותוכלו לזכות בפרסים מתנת נס קפה טייסטרס צ'וייס. טובים השניים, כל יום בארבע אחר הצהריים, כאן בכל חי. חולמים להיכנס לעולם הפרסום ויחסי הציבור? קורסים של הבית ספר החרדי בהנהלת איתן דובקין לגברים ולנשים. הדרך הבטוחה שלכם לעולם הפרסום ויחסי הציבור. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. מלגות לזכאים. התקשרו עכשיו 03-579-2111. 03-579-2111. הבית ספר החרדי. מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
ואהבת את השם אלוקיך. איך עושים את זה? הרמב״ם הוא הפוסק היחיד שמקיף את כל הלכות התורה ממצוות אהבת השם דרך הלכות תשובה ועד לגדר שבע מצוות בני נוח. מצטרפים עכשיו למחזור הלימוד היומי ברמב״ם המתחיל בימים אלה. מחייגים לכוכבית 6885 ונרשמים לתוכניות המבחנים השבועיים. כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. הוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו. המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
הרשמה לקורסי הקיץ בעיצומה. קורסים נפרדים לגברים ולנשים בשעות הערב במרכז ימי העיון של רטורנו. לפרטים והרשמה 052-4153-982 052-4153-982.
הכנסת אורחים מירון. רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
אני התחתנתי לפני 9 שנים בערך, וחיכיתי לילד המון המון שנים. כבר הייתי כמעט מיואשת. חברה טובה שהכרתי אמרה לי, לכי לרבי שמעון, מה תוכלי להפסיד? 3 חודשים אחרי שהייתי שם, אני מרוגשת רק לדבר על זה.
הלא יאמן קרה. להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
הדרן כל החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
ולפני שנעבור למאזינים שעל הקו ב-03-500-9393, נאמר ונספר למאזיננו, נקרא לזה הנאמנים והקבועים והם רבים, שכחלק מאיזושהי מערכת שינויים ברדיו, בשבועות הקרובים התוכנית קירות שקופים עוברת שעה אחת קדימה. זאת אומרת, בימי רביעי במקום ב-10 בשעה 11. אתם תקבלו גם פרומוים במהלך השבוע שמתזכרים את זה, אבל הנה אתם מקבלים מאיתנו את המידע הזה ראשונים. בעזרת השם, תוכנית קירות שקופים החל משבוע הבא תשודר בשעה 11 ולא בשעה 10. בנוסף לכך, לפני שנפנה למאזינים שעל הקו, נספר לכם שהקורסים המוקלטים, גם הרישיון לחנך וגם יסודות החינוך, שזה שני קורסים נפלאים, שזה ללימודים מרחוק, הם זמינים לכם במשרדי אתגרים בחינוך. הרבה הורים מגיעים או עם בעיות או אפילו בלי בעיות, אבל באמת צריכים את ההדרכה הזו. הרישיון לחנך כשמו כנו, כמו שאדם צריך רישיון בשביל לעלות על רכב. נרצה או לא נרצה, אנחנו ההורים, אנחנו מחזיקים בהגה, ברכב שנקרא בית, ילדים, הילדים יושבים מאחורה, אנחנו מחנכים אותם נרצה או לא נרצה. לא היינו משקיעים 15 שעות למידה כדי לקבל את הרישיון הזה? הלא על שיעורי נהיגה בחוץ משקיעים כל כך הרבה זמן וכסף. ופה בעלות יחסית לא גבוהה, אתה מקבל דיסקון קי הביתה או במייל. עם 15 שעות הדרכה, קובץ שמע, אתה שומע את זה בנפרד, אשתך יכולה לשמוע בדרכים, בעבודה, באוזניות, בניקיונות הבית, ולשנן את הקורס הזה עוד פעם ועוד פעם. זה מלמד המון על החינוך, על הליבה של החינוך, מהם הצרכים הנפשיים של הילד. יש שם 6 שעות שעוסקות רק בנושא המשמעת, הנושא הכל כך בוער ומרכזי בתחום החינוך, בעיקר בדור שלנו. ואלו שרוצים ממש ללמוד את הכל, יש קורס יותר מורחב, שנקרא יסודות החינוך, זה כבר 42 שעות לימוד עם חוברת, אפשר לעשות את זה גם במסלול לימודי תעודה, שבמסלול הזה אתה גם נבחנים על החומר, וגם עושים עבודת גמר, ובסוף מקבלים תעודה מטעם אתגרים בחינוך, או שזה יכול להיות במסלול הורים, הורה שאומר, אני רוצה את כל 42 שעות, אני רוצה ללמוד. אז גם יסודות החינוך וגם הרישיון לחנך עכשיו זמינים לכם באתגרים בחינוך. אני נותן מספר טלפון לרכישת הקורסים 077-405-2003. אני חוזר 077-405-2003. בנוסף על כך, אלו שמעוניינים להתייעץ איתי באופן אישי, אני משתדל, אני יודע שאני לא עומד בעול הזה, אני נכון שלפעמים צריך הרבה זמן בשביל להשיג אותי, אבל אני משתדל, ותמיד בלי נדר אשתדל להיות זמין עליכם, בלי אמצעי משהו באמצע. מספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות בשעות הערב בין 10 ל-12 בלילה, 058-405-2000. שלום וערב טוב למאזין שעל הקו, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
ראשית, שר כוח באמת על הדברים הנפלאים והמאלפים. מאוד נהניתי לשמוע את ההקדמה בשידור הזה. רציתי לשאול, כמחנך שעומד מול כיתה ומרגיש שמדבר, מדבר, מדבר, אבל האוזניים לא שומעות. להעביר הרצאה כמו שהעברתם הערב לתלמידים בכיתה מסוימת, זה נראה לי לא מציאותי. השאלה איך עושים את זה?
טוב, אני שמח על השאלה שאמרת, וטוב שהערת את הנקודה, כי באמת אוי ואבוי אם תיתן להרצאה כמו שאני נתתי לתלמידים. זה מיועד התוכנית הזו להורים. אני אסביר מה עושים עם תלמידים. תלמידים נותנים להם איזשהו סיפור, יש סיפור, אמנם בחוכמה בגויים תאמין, תורה אל תאמין, יש סיפור על נפוליון, סיפור מאוד מוכר, שהוא היה באיזה, במחנה, בשטח, בחוץ, והיה צמא באמצע הלילה, אבל הבאר הייתה מאוד רחוקה בקצה המחנה. אז הוא ראה שהצמא לא נותן לו לישון, הוא קם, הוא אמר, אני לא יכול לצאת ככה עם פיג'מה, אני צריך לבוש את כל הפאר שלי, וללכת להביא מים, כי היה לו מוסר כזה לא להעיר את החיילים. אז הוא בא לקום, ואז פתאום אמר לעצמו, נפוליון, אתה לא מתבייש? מה, העצמה שובר אותך? אתה לא יכול להתגבר על עצמה? תתגבר. ואז הוא חזר לישון, ואז הוא אמר, רגע, נפוליון, אתה לא מתבייש? העצלות שוברת אותך? אתה לא מתבייש? בגלל העצלות אתה לא קם? הוא לא ידע מה לעשות. אם הוא יקום, אז הוא לא עובד על תאוות השתייה שלו. ואם הוא ישן, הוא לא עובד על תאוות המנוחה שלו. מה הוא עשה? הוא קם, לבש את הבגדים באמצע הלילה, צעד עד לבאר, הסתכל על המים, לא שתה, חזר, פשט את בגדיו והלך לישון. ככה הוא התגבר על שניהם. ספר להם את זה כסיפור. תגיד להם, אני רוצה לאמן אתכם, לאמן אתכם, לעשות פעם אחת ביום משהו נגד הטבע. ואז תעשה איתם כמין ספורט, כמין תרגילים כאלו. אתה רואה ילד שפתאום מתיישב ככה, הכל נוח לו וזה, וחבר פתאום מבקש את המקום. תגיד לו, דוד, אתה זוכר מה שדיברנו? הנה, יש לך הזדמנות טובה, אל תלחצו אותם. זה צריך לבוא מהבחירה שלהם, זה לא יעזור שאנחנו נלחץ. כי הרי זה כל העניין, לאמן אותם. אבל לגרות אותם לרצות בזה, שלכל ילד יהיה איזשהו פעם אחת ביום, שהוא ידע אפילו, לא מישהו אחר ידע, הוא ידע, עשיתי היום משהו נגד הטבע שלי. זה יכול, אתה יודע מה, להתבטא אפילו בשטויות, נקרא לזה כך. אתה הולך, אכלת האריזה של הארטיק, בא לך לזרוק אותה פה, נו. לא, אני לא אזרוק אותה בפח הזה, אני הולך לפח היותר רחוק. מה העניין? משהו אחד נגד הטבע. אפשר עוד להרחיב בזה, אבל זמננו ממש 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 קצר, אז אמך, סליחה, נאמר כך.
תודה רבה.
בשמחה רבה. יש לנו עוד מאזין על הקו, אני מבין. אוקיי, תכף יעלו אותו על הקו. אז בואו נזכיר ונאמר כך. המאזין ששאל את השאלה, מה אומרים לתלמידים? אז גם בבית, אל תדנו את ההרצאה הזו. כי הרי אם אנחנו, מה שנקרא, נלחץ את הילדים להתגבר, זה לא באמת יפתור את הבעיה. כי אתה לוחץ אותם להתגבר, זאת אומרת, זה לא בחירה של הילד, אני צריך שהילד פעם אחת ביום לפחות, יתחיל לאמן את עצמו לחיות, שיש לך חיים משלך. כל ילד אוהב להתיישב עם איזה ספר טוב על הספה, ולפתוח איזה חבילת ביסלי ולאכול, נכון? הוא לא עושה פשע, דווקא הורים שמחים, הורים ברוך השם, הילד יושב קורא ספרים, במקום לשבת עם איזה טאבלט, או ללכת בחברים לא טובים. אבל תמיד תבחנו את עצמכם ואת הילדים שלכם. האם אנחנו מפעילים אותם, או לפחות מפתחים בהם את היכולת ללחום נגד הטבע? זה העניין. ככל שאדם, ופה אני מדבר כבר יותר למבוגרים שבינינו, ככל שאדם צובר יותר שעות, יותר רגעים בחיים שבהם הוא עשה נגד הטבע, כך הוא בעצם יותר צובר דקות של חיים. היה פעם יהודי אחד שנקלע לאיזו עיירה בלתי מוכרת באזור נידח, ותמיד לפני העיירה רואים את בית הקברות. הוא נכנס לבית הקברות, הוא רואה על כל המצבות, פה נפטר אדם בגיל עלינו 5, זה בגיל 7, זה בגיל... המבוגר ביותר שהוא ראה שם היה בן 15. הוא נכנס אל העיר, הוא פגש אדם, אמר לו, תגיד, כולם פה מתים צעירים? הוא אומר לו, לא, יש פה גם אנשים מבוגרים, אתה רואה, הנה יש פה מלא זקנים. אז הוא אמר לו, אז איך זה יכול להיות שבבית הקברות הכי מבוגר בן 15? הוא אומר לו, כאן לא מונים את שנות האדם לפי כמה מספר הנשימות שהוא נשם, או כמה ימי הולדת הוא חגג. כאן אנחנו מודדים כמה רגעים צבר כל אדם שבהם הוא נלחם נגד הטבע שלו, שאז הוא באמת חי. כי אם אתה זורם עם הטבע, רעב אוכל, מעצבנים אותו מתעצבן, מכניסים אותו כועס, מביישים אותו מתבייש, אז מה עשינו? זה לא באמת אתה חי. אתה כמו האש, כמו המחשב, כמו המלח, אתה חי לפי הטבע. אבל פה מונים, כל אדם רושם בפנקס את הרגעים שבהם הוא נלחם נגד הטבע. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. האדם הכי מבוגר פה זה אחד שצבר כבר 15 שנה של מלחמה נגד היצר. לכן, נגד הטבע. לכן זה יכול להתבטא אפילו בדברים פשוטים. נניח שאתה קם כל בוקר ב7 או ב8. אתה תחליט, אין, החלטה ממחר 5-8. זה לא באמת משנה בגוף, בהנאה, עוד 5 דקות. אבל זו תועלת עצומה לחיים שלך. החמש דקות האלה עושים את ההבדל בין חי למת. בין אדם שיש לו חיים של עצמו, לבין אדם שאין לו חיים של עצמו. הלוואי, הלוואי ונממש את זה. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך לרכישת הקורסים 077-405-2003, שם גם ניתן להזמין הרצאות למורים, מורות, צוותי לימוד, אנחנו נותנים גם פרויקטי ליווי חינוכי. זהו, תודה רבה לעוסקים במלאכה, יוסי בן חיים, תודה רבה לשלמה פולק, תודה לבצלאל כהני, ידידנו מנהל התוכניות. נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, בטוב בשבוע הבא, בשעה 11, התוכנית עוברת לשעה 11 במקום 10. ועד אז, נשתמע בטוב, המשך ההזנה הריבה לרדיו קול חי, לילה טוב.
גם השנה ויותר מתמיד. רק בעומר תשפ"ג ג'. קרוב ל-100,000 משתמשים קבעו הדרן קול החי. מהיום חיים טוב יותר עם מכשיר הדרן שנותן לך הכל, גם ההגנה הטובה בעולם וגם איכות חיים. ועכשיו מבצע מטורף, מצטרפים להדרן, קונים מבזור פלטינום ב-300 ומשלמים רק 150 שקלים. כוכבית 3230.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
לפני שנה וחצי בערך אני שמעתי, התקשרנו ובשמחה רבה אנחנו לקחנו על עצמנו לתרום לישיבה ל3 שנים. אני לא ידעתי אז וחליתי במחלה, המחלה, עברתי ניתוח, ומאז ברוך השם אני נקייה, וכל פעם בביקורת אני נקייה מסרטן.
להעברת שמות לתפילה חייגו עכשיו כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
בימים אלה מתחיל מחזור הלימוד החדש ברמב״ם היומי, ועוסקים בהקדמה לספר משנה תורה. אתם מוזמנים להצטרף לרבבות מאזיני קול חי שפותחים את היום עם שיעורו המרתק של הגאון הרב יוסף צבי צירקוס בפרק היומי ברמב״ם. השיעור היומי ברמב״ם היומי, כל בוקר בשעה 6:30 כאן בקול חי.
הדרן קול החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
הלילה ב-11, הנפש בראי היהדות, על משברים ונתינת כלים, עם הרב אייל אונגר.
והפעם נעסוק בנושא הפסיבי-אגרסיבי, האדישות שפוגעת ומזיקה.
הלילה ב-11, כאן בקול חי.
חוגגים.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד